אז בואו נתחיל, שלום. אנחנו נתחיל מעכשיו להיכנס פשוט לפי הסוגיות במועד קטן. שמעון, שאלתם אני אעיר משהו על המשניות, נכון? אז אני משלתכם אעיר רק הערות מאוד כלליות על המשנה, כי הסוגיה שנלמד היום היא לא כל כך קשורה במשניות של הפרק, אבל בואו נתחיל מכך שהחטיבה המרכזית במשניות שעוסקת באבלות זה פה במועד קטן, פרק ג', משניות ה' עד ת', שמבחינת מיקומן וגם התוכן שלהם זה מאוד מאוד מזכיר את המבנה של הפרשיות בתנ"ך שעוסקות באבלות, כן? כלומר, בדומה לכפי שנראה היום מיד ללימוד הסוגיה, שהרבה מאוד בדיני אבלות נלמדים מאותם דמויות מקראיות שאמרו להם לא להתאבל, המשנה בוחרת לעסוק בדיני אבלות כשהיא באה ואומרת שלא מתאבלים, כן? וכך היא מתחילה במשניות ה' וו', שעוד ניכנס לזה לעובי הקורה כשנגיע לנושא של אבלות ברגל בשבת. היא נכנסת לכך שהרגל מבטל אבלות. מה שאנחנו אבל רואים כאן זה מושג שאנחנו לא מכירים אותו כל כך היום, וכשנגיע גם לסוגיה הזאת נבחן אותה בצורה יותר מעמיקה. זה שהמשנה קובעת שזה רק מי שקובר את מיתו שלושה ימים קודם הרגל, אבל פשוטה של משנה, אם אדם קובר את מיתו בערב החג או יום לפני כן, אז לא בטלה ממנו גזירת שבעה, נכון? כשמה יכול להיות רקע מסוים לכל הדין הזה של שלושה?
יש מינימום, כאילו, אני מכיר כאילו שמישהו נפטר עם שבועות, לא, עם
שבעה. יש לי שכן, אבא שלו נפטר ערב שבועות, קברו אותו, ישב שבעה שעתיים, בליל שבועות כבר גמרת, הבן אדם המום, כאילו עכשיו אנחנו שבוע אחרי שבוע, הבן אדם עדיין בהלם. אני מסתכל, הוא דיבר איתי, הוא בא להגיד לי, הוא אמר, תסביר לי את זה, כאילו, ואיך זה יכול להיות, כן? עוד נגיע לסוגיה היום, אני אעשה קצת לברר את זה. הדבר אחד ברור שבפשוטה של משנה זה בתנאי שהוא כבר עשה נתח של האבלות, יכול להיות שזה הרקע במשנה, אני מדגיש. זה לא יעלה בראשונים ובסוגיות הבבלי גם כנראה לא יעלה, שהרקע להבדל בין שבת לבין רגל זה לא החוויה השונה של שבת לעומת רגל, נדבר על זה בהמשך, אלא ששבת הוא יום אחד והרגל שלושה ימים. איפה אני רואה רמיזה במשניות שזה הכיוון? כמו שהכיוון הוא אורך החג או אורך פרק הזמן ולא טיבו ואופיו של פרק הזמן. איפה אני רואה רמז במשנה לשאלה הזאת? הדיון על הצרת. במה הצרת שונה מכל הרגלים? עכשיו אנחנו עדיין לא אומרים תחנון. אנחנו, למה לא אומרים תחנון היום? עד י' ב' בסיוון, עד מחר. למה? לא, עד היום. מחר כבר אומרים. מחר זה היום שהמנהג הוא לריב. אתם מכירים את הבדיחה, נכון? יש שני מנהגים אם להגיד וי' ג' בסיוון תחנון, כן. אז אומרים שפעם יהודי נכנס לבית כנסת ורואה אותם י' ג' בסיוון מתווכחים ורבים, אז הוא שואל, אני לא מבין מה המחלוקת, מה המנהג? אמרו, המנהג הוא להתווכח. כל שנה י' ג' בסיוון מתווכחים. אז והיום זה היום האחרון, כן? על מה ולמה? אז הרקע הוא מהו?
תשלומין.
כן, שמעון אומר תשלומין, שזה בצורה מאוד עדינה אומר, בעצם שבוע תמיד היה יום, יום אחד, אבל היות ויש קורבנות שעלייה לרגל, כמו שבסוכות או בפסח יש תשלומין, אז אותו דבר גם בעצרת. אני יכול לספר שיש גם שרצו לומר, זה מופיע באור שמח הרעיון הזה, שבזמן הבית באמת היה חג שנקרא חג, חג שבועות, והוא היה חג של שבוע. כן, זה, אני מציע שלא ניכנס עכשיו לכל עובי הקורה הזאת. כלומר, האם היסטורית היה חג של שבוע? האם שהופך בעקבות החורבן לחג של יום אחד? דבר אחד ברור, שרבלזר אומר שחורבן הבית ודאי מצמצם את שבועות, את הצרץ בכלל לתוך לתוך יום אחד. וכאן בעצם השאלה מהי הנקודה, אם הנקודה היא אורך החג, וכך אני מבין למה שלושה ימים מול שמונה ימים מול שבת, כן? או שמה באמת העניין הוא טבעו של החג, כי אני אומר לכם עכשיו דבר אחר, זה אני אומר את זה דווקא אחרי שבועות, לא לפני. אתם יודעים שיש מחלוקת גדולה בין הראשונים, ספירת העומר דורייתא או דרבנן? מכירים את המחלוקת? לדעת רוב הראשונים ספירת העומר בזמן הזה דרבנן. על מה ולמה היא דרבנן? כי אין מנחת העומר ואין שתי הלחם. הרמב"ם לעומת זאת מפורש בו בהלכות תמידין ומוספין שספירת העומר גם בזמן הזה הוא מדאורייתא. יכול להיות שצריך להבדיל בין, אני חוזר לאור שמח, בין ספירת הימים לבין ספירת השבועות. זה הכל יושב על הגמרא במנחות, שאני מניח שמוכר לחלק, שמצווה למים ניומי, מצווה למים נשבוי, כי זה זכר למקדש. השאלה היא, מה זכר למקדש? כל ספירת העומר, חלק ממנו. דבר אחד ברור, שהשאלה, האם ספירת העומר קיימת בזמן הזה, בהיעדר מנחת העומר, נמצאת באותה גמרא, שדנה ורואה את הספירה כזכר למקדש. עכשיו כאן אני אגיד דבר מאוד פשוט. אם ספירת העומר הוא דרבנן, אז מי עוד דרבנן?
שבוע.
אין תאריך לחג הזה. אז אם אין ספירה, אין חג, או נאמר את זה אחרת, לדעת רוב הראשונים שספירת העומר דרבנן, זה אומר שאין היום שבוע, את העצרת של התורה היום לא קיימת יותר. זה חג דרבנן, אתם ודאי גם מודעים שהתוכן של החג הזה עבר טרנספורמציה והתחדשות, כן? לא,
כל נשים דרבנן, מכל הבחינות. אין איסורי דאורייתא
בשבועות? אם אין לו תאריך ואין ספירת העומר מן התורה, אז מאיפה יבוא החג?
אין מצווה לספור, יש 50 יום
מפני התורה. הם באים מעליהם?
כן.
לא יודע, אני באמת שואל. לפי הרמב״ם שספירת העומר דאורייתא, אז יש חג דאורייתא, יום 50 קיים, אבל לפי הראשונים מדאורייתא אין יום 50, הוא לא קיים. אני יודע שזה מבהיל, פעם ראשונה שאמרתי לעצמי נבהלתי, כן? אני גם מוסיף שהמשנה פה מציינת את חורבן הבית כמעין קו פרשת המים, נכון? זה לא כל כך פשוט שהציון של תוכן של זמן מתן תורתנו, כפי שאנחנו רואים מטבע התפילה, שהוא באמת יושב בדיוק על חורבן, זה תמיד קל להעביר את הקו בחורבן הבית. השאלה אם זה ככה, מי שמתעניין, דוד הנשקה כתב מאמר על זה בספר היובל הרב בויר, שהוא דוד שלו. שם במאמר הוא מנסה לתארך, דעתו זה קורה רק בתקופת האמוראים, הקישור בין מתן תורה לבין חג השבועות. אבל נאמר את הדבר הפשוט הבא, חג השבועות צריך לעבור מתיחת פנים יחד עם ספירת העומר. לא רק שאתה נבהל, כן? אני רואה את זה עדיין. נכורה, לא? אני טועה לגאו?
אפשר לומר,
אפשר.
כמו שהחג לא תביא בספירה.
אבל מתי יאכל, תגיד לי. אין לו תאריך.
אין חובה לספור, אבל היום הוא ביום
החמישי.
התורה קבעה תאריך.
אבל התורה לא קבעה תאריך. התורה אמרה ביום החמישי, ואותה תורה כשאין מנחת עומר לא אמרה לך לספור.
אבל התורה אמרה לך תספור 50 יום, לא קשור לאם העומר.
כתוב תספרו 50 יום את היום החמישים, תביאו בו שתי הלחם ותקראו אותו מקרא קודש. עכשיו אני לא סופר, לא מביא מנחת, לא משתי הלחם, אז מי אני אקרא? הרי גם אני אומר את זה יותר בפשוטו של מקרא, מי שמסתכל בויקרא חף ג', גם לא כתוב שיום החמישים הוא יום קדוש. כתוב ביום החמישים מביאים מנחה חדשה, ואותו יום שמביאים את המנחה הוא קראתם בעצם איזה מקרא קודש. נו, אז אם אין ספירה ואין מנחה, אז גם אין את מי לקרוא מקרא קודש. הוא מקרא קודש בעקבות הבאת המנחה, לא הוא מקרא קודש ואחד מדינה והוא להביא במנחה. הוא יום של הבאת שתי הלחם, כל הדבר הזה נמחק.
אז אתה רגיל שגם מקרה שאני אפשר להחליטו שהם לא סופרים, לא רואים את הקרבון עובר עצמו, אז גם את המקדש לא יכול שום שבועות עד שעם ישראל עושה מעשה שעשו.
זאת שאלה טובה, אני יכול לומר למי שנורא נבהל ממני, כן? שבחוברת מסורה, ששם מביאים כל מיני תורות מסבי הרב, באחד מהחוברות הראשונות, מלי א' או ב', מביאים שם, מלי ב' תורה שלמה מהרב סולובייצ'יק על ספירת העומר, שם הוא אומר, זה קובע את חג השבועות, בלעדם אין חג השבועות, לא נראה לי כל כך רדיקלי, אני מקווה שלא מקלקל אף אחד את חוויית חג השבועות, אני אוהב דרבנן, אין לי שום בעיה, זה לא מקלקל. אכלתי עוגת גבינה, לימדתי שיעורים בשלוש בבוקר, כן, כאילו, זה לא...
למה היא
זוכר
שזה סבא שלך עיניי ככה?
שמה?
שזה
נשם דרבונן,
ואז אפשר בשבות,
אומר הריקוי,
כל
מיני כאלה, אני לא יודע. אני לא יודע. תראה, למה היא זה? הרמב״ם אמר, זה דאורייתא, אז הרמב״ם גאל אותנו. בסדר? לפי הרמב״ם זה דאורייתא. כאילו, מה החשיבות שיטת הרמב״ם? שעצרת, הוא דור הייתה בזמן הזה.
אבל ספירת העומר היא דור הייתה.
אבל כלומר, הרעיונות האלה כתובים ואחרונים, זה לא, אני לא נמציא פה כלום. אני אמצא לכם את האור שמח. האור שמח, הוא רוכב על הסוגיה בראש השנה, בתחילתה, בדף ג' עמוד ב', שם הגמרא בכלל רוצה להבין, מה זה פנומן של חג של יום אחד? זה בעצם השאלה גם פה, רק במשנתנו, מה אומר רב לזה? זה רק בעקבות החורבן. אבל אני אומר, אבל מה שאנחנו צריכים לשאול, האם העצרת כשבת, כי אופי היום של עצרת הוא שונה משאר הרגלים, או אם עצרת כשבת, כי הוא בין יום אחד? כלומר, מה בעצם הדגש בהפסקת האבלות, בהתנגשות בין האבלות? האם הדגש הוא אופיו של יום, או אם הדגש הוא אורכו של יום? כן? אז זאת שאלה שמתעוררת כאן. אולי השאלה הזאת נמצאת פה גם באיזה רקע? גם צריך לבחון, נצטרך לבחון שנגיע לשאלה של ראש השנה ו... כי ראש השנה ויום הכיפורים, בוא נבחן את זה משתי הזוויות. מצד אחד, מצד אופיים של הימים האלו, הם שונים מהרגלים. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה כבר, אני אגלה את הסוד, כן? שהרגלים הם ימי שמחה, ואילו ראש השנה וימי הכיפורים, כלשון הרמב״ם בלכות חנוכה, פרק ג' הם ימי דין, ימי פחד ועירה, כן? האם זאת השאלה? האם השמחה היא הדבר שמתנגש, או שמה? מה אורכו של יום הכיפורים? יום אחד? ראש השנה מה אורכו?
יום אחד.
אז אתם קודם הצרחתם עליי שאני אפך הכל לדרבנן, מדורייתא זה יום אחד. מדרבנן זה יום... האמת, זה לא מדויק מה שאמרתי. למה? כי כשהתורה נותנת באלף חג, זה כאילו אימננטי שהוא חייב להיות שניים, נכון? עדיין, מה היא אמרה? שהוא יום אחד. כלומר, מצד אחד היא ציינה שהוא יום אחד, מצד שני, איך אפשר לתת בחודש השביעי, באחד לחודש חג, כאילו, איך אפשר, כן? טוב, אז אבל חת אורכו הוא לא כמו רגל. מצד שני, מבחינת אופיו, הוא גם לא כמו רגל. עכשיו, איפה לשים אותו, כן? רבן גמליאל אומר ראש יום הכיפורים כרגלים. מה הוא חשב על עצרת? אתם יודעים מה הוא חשב על עצרת? אני אגיד אחרת, מה הבעיה במשנה ו'? הבעיה במשנה ו' זה שכל אחד מדבר על משהו אחר. עכשיו, מה אתה לא יודע? אז מה כל אחד חושב על דברי השני? עכשיו, יכול להיות שרבן גמליאל חושב שגם עצרת כרגל, ומנים אחרות, מה בעצם הוא אומר? כל החגים, עזבו אותי סביב השאלה אם זה
זמן
או אופי, זה שבת מול כל השאר, כי אין מי שחולק על הרעיון ששבת אינה מפסקת, לא מצאנו. אולי חכמים, רבן גמליאל דיבר רק על ראש השנה ויום הכיפורים, אבל עצרת הוא... אני לא יודע, אני לא יודע. חכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, לעצרת כרגלים. ראש השנה ויום הכיפורים, מה לכאורה עולה בדברי חכמים, שבאמת השאלה היא לא...
לא
האורך, יום כיפור הוא גם יום אחד, אלא באמת השאלה היא האופי. כנראה עצרת באופיו דומה לרגלים, למרות שאולי הוא קצר, כן? זאת אומרת, את ראש השנה ויום הכיפורים, הם קצרים, אבל אופיים אחר. כלומר, יכול להיות שעצם ההתדיינות בין התנאים פה היא בעצם מחלוקת איך להבין את הדין של רגלים מפסיקים ואינם עולים, כן? אז אנחנו עוד נחזור לדבר הזה, רק במאמר מוסגר. מה נוהגים היום למעשה? ראש היום כיפורים, רגלים, מה דינם? שבועות כבר אמרת, אליאב. מפסיקים. מה עם ראש היום כיפורים? נגיע. אוקיי. מה קורה במשנה זין?
רגע, רב, אתה קשור לשלושה ימים.
סליחה?
קשור לשלושה ימים.
תגיד לי אתה.
שלושה ימים זה אורך שלא קשור לאורך של רגל, של משהו.
זה לא
חתיבה.
לא,
שלושה ימים אומרת, אני אגיד בצורה הבאה, השלושה ימים אומר שהוא קיבל תקופת אבילות, הוא התאבל. אני הייתי אומר בצורה הבאה, מה שבעצם עולה במשנה A, שלמי נאמר שהוא לא מתאבל ברגל? למי שכבר התאבל. למי שלא התאבל, לא נגיד את זה. כלומר, אם נשאל את עצמנו למה... אני חוזר עוד פעם. למה שלושה ימים? כי מי שהיה יום או יומיים, הוא לא התאבר. עכשיו אנחנו נראה במקורות, נגיע. מה בדיוק אורך תקופת האבילות? זאת אומרת, דיברנו עד עתה על יום ראשון דאורייתא. הכרה ביום ראשון כמשהו מיוחד. אנחנו פה פוגשים שלושה ימים. יש ביטויים בחז"ל ששלושה ימים לבכי ושבעה במספד, מה שבעצם כמעט מציינים במפורש, שלא רק ששלושה זה שהוא זכה לתקופת אבלות, אלא שאפילו הוא השלים תקופה שלמה. בלשון אחרת, הבכי הוא התגובה האינסטינקטיבית של האדם שעדיין נמצא בהלם, שהוא לא מעכל את הידיעה. הספד זה היכולת ממרחק מסוים להתחיל להאריך. אתם הולכים ללוויות, לפי מיטב הבנתי, ההספד בלוויה לא צריך את אותו הספד כמו שאומרים בהזכרה, זה משהו אחר לגמרי. הייתי השנה שעה באיזה לוויה, ואדם הספיד חצי שעה, אמרתי לעצמי, האדם התבלבל, הוא חושב שהוא בהזכרה. בלוויה אתה נפרד, אתה לא צריך לסרטט את כל הדמות, כן? עכשיו אנחנו נפרוס לפני כולם ניתוח מעמיק של הדמות. אני יכול להגיד, זה פשוט עניין אישי, כך שאני מחווה אותו, לא אומר שאין דרכים אחרות. בלוויה מדברים לנפטר. בהשכרה מדברים על הנפטר, מדברים לנוכחים. זה כמו לאבגיל, בבר מצווה, למי מדברים? מדברים לילד בר מצווה או מדברים לקהל? נכון? אני גדלתי עם המשפחה שמדברים לילד בר מצווה. היי, אתה רוצה לדבר אליו, אז למה אתה צריך בעולם? תגיד לו לבד. כי גדלתי גם במשפחה שהדברים הכי אינטימיים אומרים נוכחות קהל, כן? כאילו, למה זה ככה? להתמקס. סבא שלי עליו השלום, בשיחה אחד על אחד, לא היה אומר לך כלום כמעט. הביישן הכי גדול בעולם. היה עומד לפני אולם עם 3,000 אנשים, היה מתחיל לדבר, הוא מתגעגע לאשתו שמתה, וכאילו, זה קשה לתאר את זה. כאילו, אבל... בכל מקרה, אני רק חוזר לפה. השלושה ימים הם אולי כי זכית להתאבל לתקופה משמעותית. מצד שני, השלושה ימים הם גם תקופה שלמה שנקרא בכי. לכן זה דוחה גזירת שבעה. אבל בן אדם, שלא התאבל כלום. בן אדם קבר את אבא שלו, ואחרי שעתיים אומרים לו, יופי, לך לבית כנסת. לא, תתאבל. נגיע לגמרא תכף, תראו, בגמרא זה כבר ודאי, אין צליל כזה בכלל, כן? את יעשה זה, דוחה זה, נכון? אין, אבל אינו נוהג ברגל, זה תחילת הסוגיה. פשוטה של משנה, זה סיכום לא מוצלח של המשנה. המשנה עושה רושם אחר. מי שכבר התאבל, מבטלים ממנו. ומי שלא התאבל, איך השבת נכנסת פה? אני חוזר לשאלה, האם השבת נכנסת כי יום אחד, אז האם היא נכנסת כי החוויה של השבת היא חוויה שלא מתנגשת, כן?
אבל יש משהו שבת היא הכרחית, אין שבת בלי שבת.
זה גם כתוב בתוספות בדף כ"ג, אולי נזכה נגיע. תוספות כ"ג אומרים, היות ושבת היא הכרחית בכל שיבה, לא יעלה לדעת שהשבת תפסיק את האבלות, אחרת
אין שיבה.
אין שיבה, אפשר לייצר מושג עם סתירה פנימית, כן?
אולי
אבל אני אגיד עכשיו קצת אחרת, אליאב. עצם העובדה שיש שבת כל שבוע, מה זה מלמד? שהחוויית השבת שונה מחוויית היום טוב. זה בעצם מה שזה אומר. האדם בשבת מרגיש אחרת מאשר ביום טוב. אני אגיד את זה עוד בצורה הבאה. שבת קביע וקיימה, היא תלויה בך בימות השבוע, היא חלק מהסדר הטבעי של הבריאה. שומעת עוד יום טוב זה חג, זה משהו, זה דופן, משהו ששונה. חוקר פחת פשוטה של משנה, רגל לא מפסיק אבלות, אלא אם כן התאבלת. התאבלת 3 ימים, 30, אתה זכית ל8 ימים, כלומר קיבלת איזה נתח מסוים, כן? שימו לב שבתוך הזרע של השלושים תמון התפיסה שהיא תצמח בגמרא, והיא התפיסה שאנחנו מכירים אותה, שברגע, מה זה השמונה ימים? הוא עשה 7, וכמה הוא עשה מהשלושים? נגיד עשה יום אחד. איך אנחנו כאילו מתרגמים את זה? ברגע שהתחלת חלק מיחידת האבלות, אם יבוא רגל, מה הוא יעשה לו? את אותה יחידה הוא יקטע. אז הבן אדם הזה, השכן שלי, קבר את האבא שלו, 14:00 בא הביתה, הוא התחיל לשבת 7, נכנס אחר, קוטע את 7. שזה מאוד דומה, אפשר היה לומר, במובנים רבים, למה שאני אומר על השלושים. התחלת את השלושים ביום השמיני, הוא קטע אותו, בטלה גזירת 30. יש רק טעות אחת אולי באמירה הזאת. מתי השלושים מתחילים לדעתכם? השלושים מתחילים ביום השמיני, אולי השלושים מתחילים ביום הראשון. האם באמת זה כל כך פשוט לדמות? מתי השלושים מתחיל? איסורי שלושים נוגעים אותם משיבה, מדין שלושים ומדין שיבה, כן? לא, אני צריך עוד להיכנס לשאלה מה זה שלושים, כן? אבל בוא נאמר ככה, אין בשלושה ימים אתה כאילו קיבלת משהו נורא יפה מהיחידה הזאת, גם בשלושים אפשר להגיד אותו דבר, קיבלת 8 ימים מתוך השלושים, עכשיו זה לא רובו ככולו, זה לא, אבל קיבלת מה? יחידה, קיבלת יחידה, התאבלת, בוא נאמר ככה, לכן זה בטל ממך. עכשיו עולה השאלה, בוא לא נחזור על הכל, איזה חג בדיוק, כן? לא, אני אומר, אנחנו נגיע לסוגיות, שאז נאחד את כל המבט, עוד ניכנס לזה, נשאל את עצמנו מה באמת היסוד של כל הדברים, אבל זה לכאורה מה שיש בחטיבה הזאת. בצד זה באה החטיבה של האחריה, ועם כל זה שהיא אמרה, בטלה גזירת שבעה וכו', דבר אחד ברור, צריכים לקבור את המת במועד, על זה אין שום מחלוקת. ולכן מה המשנה עושה, וזה אותו סגנון, היא מדיינת אלו מדיני הקבורה ומנוהגי האבל, הביטויים הציבוריים שלנו יכולים במועד. אני עוד פעם לומד על דיני הקבורה דרך התיאור שמה לא עושים אולי, כן? מה אני לומד? כאילו בוא נראה, אני לומד על קריאה, אין קורין, אני אומר על חולצין, מה זה חולצין אתם יודעים? הם היו מגלים את הכתף שם, הם היו הולכים חלוצי כתף, ולוויות של תימנים עושים את זה. הייתי בלוויה של הרב כפח, זכר צדיק לברכה, כל התימנים שם פתחו את הקרות, החולצה, גילו את הכתף. כן, הלאה. ואין מבריא, זה סעודת הבראה, אלא כאן עולה השאלה במשנה הזאת, גם בואו לא נפתור את הכל, אבל האם זה דווקא במועד או אולי זו קביעה? בכלל, האם המשנה הזאת היא, אני אלמד ממנה כמו יחזקאל, שאין קוראים מלך רב שני במועד, אבל כל השנה כולה כולם, כן? או האם המשנה לא, היא אומרת לי בכלל, תדע, אני אומר לך דיני קריאה, כן? ואין מבריד אלא על מיטה זקופה. זה לכאורה ברור שזה מדבר על מתי, על כל השנה או על המועד, אותה שאלה, כן? אבל מה נרמז במיטה זקופה? כפיית המיטה. כשנגיע לכפיית המיטה נשאל מה זה, גם צריך להבין איך היו המיטות אז, כן? אחרת אי אפשר להבין כלום. זה היה למיטות ברזל או עץ, כן? היה למיטות חבלים, סיפור אחר, הלאה. אין מוליכין לבית האבה, לא בטבלה, אבל לא בסקוטלה, ולא בקנון, אלא בסלים. עוד פעם, אתה שאלה, יש פה תיאור של הובלת האוכל. אין אומרים ברכת אבלים במועד, פה כבר אין מה להתווכח. מה זה ברכת אבלים, אתם יודעים? ברכת המזון, בברכה הרביעית, בברכת הטוב והמטיב, שהיא בעצם סוג של ברכת, טוב והמטיב הוא חלק ממערך של חייב אדם לברך על הטובה, וממילא גם על הרעה. אז בבית האבל היו אומרים ברכה מיוחדת וברכה רביעית של ברכת המזון. גם זה משום מה, אני לא יודע למה רוב לפחות האשכנזים הפסיקו להגיד את זה, אבל זה נמצא עדיין בסידורים ככה, אלה השמנים שיש בהם גם פיוטים, לא כמו רינת ישראל, אלה שהם סידורים כמו של פעם, צער התפילות, הסידור של בר, אישי ישראל, שם זה נמצא.
יש כמישהו שעובד?
כן, הייתי השנה בניחום אבלים, והאבלים שם אכלו, והגיע ברכת המזון, הם צילמו, הם חלקו לכולם את הברכה הרביעית, ואמרו אותה. כן, הם זימון מיוחד, כאילו... דבר אחד אנחנו יודעים, כבר דיברנו על זה אלף פעמים, שהאוכל הוא ברומטר, כמו... הסעודות בבית האבל הן אחרות מהסעודות הרגילות, אבל לומדים בשורה ומנחמים פותרים את הרבים. אז פה אנחנו לומדים גם על מה? על ניחום אבלים, על השורה, נכון? ובמשנה אחת אנחנו נמצאים בטט בעולם ההספד, שאני בכלל לא יודע עד כמה נגיע לזה, אבל ההספד, המענות, המטפחות, מה עושים במועד, מה לא עושים במועד. מבחינת הייתי אומר החטיבה, כאן יש פה בעצם שלוש, אפשר להגיד שלוש חטיבות דיון. חטיבה דיון אחת היא האם נוהגים אבילות ברגל, האם הוא מפסיק, לא מפסיק שבת, ושנייה זה דיני ההתנהגות בלוויה, ושלישי נקרא לזה דיני הספד, עינוי וטיפוח. בסופו של דבר המשנה מאוד אוהבת את הסיום שלה, של העתיד לבוא בלה המוות לנצח. זה תמיד טוב להגיד שונים אבילות, כן? ומחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים. תמיד פה, אני אומר, עוד נחזור למשנה, בעיקר לחטיבה הראשונה. אני רוצה לעבור לסוגיה בדף י' ד' וקצת נאמר עליה קצת דברי הקדמה, וננסה גם להשתמש בה כתרגיל, אפשר להגיד, איך ניגשים לסוגיה ארוכה ומנסים לפענח את ההיגד שלה. הסוגיה הזאת אפשר, לפי מיטב הבנתי, לכנות אותה כסוג שמין סוגיית פתיחה לסוגיות אבילות, למרות שספרותית היא לא ממוקמת בכלל ליד סוגיות האבילות. כלומר, במחינת מועד קטן, הסוגיה הענקית הזאת, מי"ד עמוד ב' עד ט"ז עמוד א', היא בפרק שני. בזיקה ל... בזיקה למה? למה זה נמצא שם? כי מי נמצא בפרק שני? למה זה נמצא בפרק שני? מישהו שאל את עצמו? הרב אמר לי עוד דף י"ד, מה זה עושה שם? מה יש לפני כן? מה יש אחרי כן? לא יותר טוב לעשות סוגיית פתיחה בדף י"ט בזיקה למשניות של הבילות? למה זה נמצא שם? אז זה שלישי, סליחה, אני מולבן. ומה זה עושה בפרק שלישי? אתה צודק, סליחה, אני טעות שלי. כי אני בא ממחשב, אני בא עומר. אתה צודק, אבל מה זה עושה בחלק הראשון של פרק שלישי? תראה, אני מתקן. מה זה עושה בחלק הראשון של פרק שלישי? זה כבר קל להסביר.
כן,
הגישו
שכל מיני דברים שנברכים, ונברכים חתן ומועד. ככה אין
חדאי אישו הבילות,
ואז מגיעים
לבילות
ואף
אחד אין עליהם. במילים אחרות, כן, בוא קצת יותר נדייק. המשנה, הנושא שלה בתחילת, בחטיבה הראשונה של פרק שלישי, זה אילו מגלחים במועד, אילו מחפשים במועד, שזה, ובתוך הרשימה הזאת מי נמצא? המנודה שהתירו לו חכמים. ובזיקה למנודה יש בדפים שם סוגיות שעוסקות בדיני מנודה. בוא נאמר את זה בצורה הבאה, מבחינה ספרותית, אם אני שואל את עצמי, הצמדת הסוגיה, בחירת המיקום שלה בזיקה למשנה, מסתבר שזה בגלל הקישור למנודה. או אם הייתי עכשיו שואל את עצמי את השאלה הבאה, אז מה הנושא של הסוגיה הזאת? מה היא רוצה ללמד אותי? מה היא רוצה ללבן? לכאורה, מה הייתי אומר? היא לא הסוגיה של הבילות, אלא מה היא בעצם? סוגיה של נידוי. זה מה שהייתי אומר. אחרי זה, איפה יתחילו הסוגיות של הבילות? בדף י"ט, כשיגיעו למשנה של של הקוברת מיתו. הנה, עכשיו נתחיל לדבר דיני הבילות, כן?
הסוגיות של הבילות דווקא מתחילות מהברית השירים, שמתאבל מי שקובר. עכשיו זה... הברית על הקרובים, זה ההתחלה של הבילות.
אז זה בדף חף, אבל לא, אבל אם אני שואל את עצמי, שימי לבחת מיקום, זה לא סתם נמצא שם, כן? לא מזמן הייתי באיזה מקום בגבעה הצרפתי, ממש ליד ישראליה, איזה חרדי שקרוב משפחה, אמר לי, יש פה ערבים ישראלים? אמרתי, תשמע, הציונים עשו לך נס, הם פשוט לא מגלים לך מה יש מסביב, יעשו לך מובלעת שתוכל תרגיש בנוח, כן? אני אומר, אותו דבר בסוגיה בדף י"ד, פשוט תנחת כמו חייזר, כמו חייזר אמרו קצת, תנחת בדף י"ד וזהו, ברור שהשכונה היא שכונת נידוי. אני מרשה גם לעצמי להגיד, בואו נראה את זה שאחרי בתוך הסוגיה, שאכן אפשר להגיד במידה מסוימת שאחד מהנושאים המרכזיים של הסוגיה שם זה באמת נידוי. וזאת למה? מהסיבה הפשוטה שאיך הסוגיה בנויה, כולם פה ראו את הגמרא? איך הסוגיה בנויה? היא מתחילה בפלטפורמה שלמה של דיני אבל, ואז מה היא שואלת? מה קורה במנודה? או אם אני שואל את עצמי, אז בעצם מה נושא הסוגיה? כאילו הנושא הוא לא אבלות, הנושא הוא נידוי. למה היא אומרת לך, אין לה שום ספק על שום דבר בלכות אבלות. היא לא מלמדת כאילו שום דבר חדש על דיני אבלות. היא על בסיס דיני אבלות, לומדת דיני נידוי. במובן הזה אפשר להגיד, זו סוגיית נידוי. כן, בבקשה.
סליחה, אבל בגמרא עצמו אין שום הזכיר הזכרות בכלל של נידוי עד אחרי שכבר התחילו להתעסק באבלות.
וזה ממשיך בהמשך, אם אתה עובר, אם אתה עובר, אתה ממשיך בדף ט"ז, אתה רואה שהכל דיני נידוי.
כן, אבל איך שזה התחיל, זה התחיל מסיפור מידת הים, אז קטן, עד הגיע הגיע, אחרי זה הגיע נידוי. נידוי הגיע מאבלות, ככה זה נגמר מגמרא עצמו.
אתה אומר שיש שם דיני קריאה לפני כן. אפשר לחלוק עליי, בסדר. אבל...
לא יודעת אם נקרא, אין שום
כמו דיני קריאה. לא, יש שם לפני כן, בדף י"ד, יש שם עם הבילות נוגעת בקטן, עם קוראים לקטן.
קטן זה סוגיה קטנה, סוגיית קישור מנודה, אבל אחר כך רואים שיש שם מנודה ומצורת.
שם, אבל אחרי זה הדבר מתחיל בבילות, ואז עובר לצורת ונידוי. לא הפוך.
אבל זה... אבל תראה, אבל גם ההמשך, כל ההמשך בדף ט"ז, הוא כולו מדבר על נידוי. בוא נגיד ככה, זו שכונה טובה של נידוי. האמת שהעיון בסוגיה גם מקיים את זה. הוא מקיים את זה. הסוגיה מניחה שאתה יודע דיני אבלות. עכשיו היא אומרת, בוא נראה מה דיני נידוי, כן? עכשיו, בכל זאת, האם הסוגיה שם רק רצתה ללמוד את דיני נידוי, או שמה היא החליטה שזו ההזדמנות שהיא עושה מקבץ שבו היא מביאה במקום אחד, באופן מאורגן, את כל... כל דיני אבילות, או תרשו לעצמי להגיד בדבר הבא, את השאלה הבאה. כשאלה בעיון בפתיחת הסוגיה, האם הסוגיה הזאת רק מתעניינת בדיני נידוי, או שמה כשהיא שואלת עצמה מנודה מהו, מצורה מהו, היא בעצם גם שואלת שאלה על מי? על אבל. שכן השאלה האם להשוות במנודה או מצורה לבין אבל, הוא לא רק שאלה האם יש תשמע, האם יש ברייטה שתוכל ללמד אותי, אלא שמה מה? אולי גם ההשוואה המושגית, או האם להשוות בין מנודה לבין אבל, מעלה סימני שאלה גם לגבי מי הוא אבל. כי אם אבל ומנודה דומים אחד לשני, אז סביר שמה אנחנו נעשה? נשווה. אם אבל ומנודה שונים, למה שנשווה ביניהם? עכשיו אני אומר יותר מזה, שהסוגיה הזו, הסוגיה היחידה בכל הבבלית, בכל השס, שלוקח את כל דיני אבילות ומה עושה להם, פורס אותם בצורה שיטתית, מסודרת, כולל מצביע על המקור של כל אחד מניוגי האבילות. במובן הזה כן יש תחושה שהסוגיה לא רק רוצה לברר לי את דיני המנודה, אלא מה הסוגיה רוצה לעשות? היא רוצה לפרוס בפניי דיני האבל. כלומר, היא מנסה גם להגיד לי משהו על אבילות. חלק גדול מהמידע בסוגיה לא נמצא אותו בשום מקום אחר, המידע על אבילות. עכשיו אני אומר משהו על סוגיות פתיחה. אתם שמעתם פעם על המונח הזה שיש איזה ייחוד לסוגיות הפתיחה בש"ס? קיבלתם קצת את הנושא הזה?
כן,
אני רוצה קצת לפרוס ממש בקצרה את המידע, גם להסביר כאן את המשמעות הדידקטית. כלומר, זה לא מידע היסטורי, זאת שאלה לימודית איך ללמוד את הסוגיות האלה, כן? וכאן בקצרה, מי שייחד סוגיית פתיחה אחת במסכת אחד בשעה, זאת אומרת, היא שונה מסוגיות אחרות. כלומר, יש לה נתונים מיוחדים, זה רב שריר הגאון באיגרת שלו, שתיאר את סוגיית הפתיחה של קידושים כסוגיה סבוראית. עכשיו, ישבו כמה מלומדים לפני כ-50-60 שנה, הראשון שבהם יהודי שקראו לו קליין, ויהודי שחי בלונדון, ושאל את עצמו מה המאפיינים של הסוגיה הזאת של קידושין, האם אני יכול מכוח המאפיינים שלה לנסות לזהות סוגיות נוספות שהן סבוראיות. והוא התחיל לבדוק ככה כמה נתונים, כמה מאפיינים. למשל, למד על כך שהסוגיה הראשונה בקידושין היא בסתמה, כלומר אין שם שמות של של המוראים. סוג השאלות שמעניינות אותה היא אין, איזה סוג שאלות?
לשוניות.
ואז הוא התחיל לשאול את עצמו, רגע, אם אני יכול להשתמש במאפיינים האלה ולהתחיל לזהות עוד, אני לא אקח אתכם לכל המסע בכל השעס, אני אגיד שלא מעט כתבו שיש לא מעט סוגיות פתיחה שיש להם את המאפיינים האלה. למשל, הסוגיה הראשונה בפסחים, אם אתם מכירים אותה, וואו, תראו במה היא דנה, אור ל-14, האם אור זה יום או לילה? בינינו, ברור מה התשובה לשאלה, ברור שלמה הכוונה? ללילה, נכון? ואת כל מי שעובר בראיות של הגמרא שם די יודע שזה פשוט הבדל בין לשון המקרא לבין לשון חכמים, והוא לא ממש רואה דיון, סליחה על הביטוי, דיון רציני. ואז אתה שואל, מה הסוגיה הזאת רוצה, כן? תחילת בבא קמא, בואו אני אביא לכם סוגיה ראשונה בבבא קמא, גם היא עד דף ג' היא בסתמה, והיא פורסת בהמון המון מידע. היא שואלת איזו שאלה, האם תולדותיהן כיוצא בהן, לא כיוצא בהן, ומביאה ראיות בכל מסכת בבא קמא. תחילת בבא מציע, אז זה ראשונים העידו, זה כתוב בריטווה, שהיא בסתמה עד דף ג', הריטווה כותב, זו גמרא שהיא סבוראית, כן? התחילו ככה לעבור על סוגיות פתיחה, ובעצם לראות שיש להם, לחלקם, לא לכולם, שיש כל מיני מכנים משותפים. ככה מאוד התקבל איזו אמירה, הרבה מאוד סוגיות הפתיחה הן מאוחרות, יש להם נתון שונה. השאלה היא איך להבין את סדר היום של הסוגיות האלה, או מה בדיוק הנתון. וכאן אני אפנה אתכם למאמר מאוד חשוב של הרב יהודה ברנדס, שהציע ונתפס בספר שנת ה-30 של מכללת הרצוג. זה קובץ ענייני חינוך, אני לא זוכר את ה... יש לי את המאמר סרוק, מי שרוצה, אבל ממש מאמר יפה. הוא בא ואומר, סוגיית פתיחה צריכים את הדגש לא לשים על השאלות אלא על התשובות. ואני אסביר לכם קצת מה הוא מתאר. הוא מתאר את החורבן החינוכי. הוא אומר, ישיבה לא כמו עתניאל, ישיבה רגילה, כן? מתחילים עם הדף ב',
בתיכון יותר גרוע. טוב, הילד יושב, כמה זמן לוקח ללמוד קידוש עם דף ב' לדף ג' בתיכון? שבועיים, שלושה שבועות, שלושה שבועות, לא יודע, הילד מתרגל שמה השאלה, למה כתוב שלושה ולא שלוש, למה כתוב דרכים ולא דברים. ואז מה הילד משתכנע? פה ככה החשיבה התלמודית, כן? ואז הוא אומר, טוב, מה לי ולה... והוא אומר, צריכים לסוגיות פתיחה, להיות מודעים מצד אחד למוקש הזה, אבל בעיקר לדעת איך ללמד אותם. הוא אומר, העיקר בסוגיה פתיחה זה לא השאלות, זה התשובות. השאלות הם בסך הכל איך התימצי לומר פתיחה לנושא. אני אתאר איך אני למדתי כתלמיד. שיעור כללי הוא מוסד, לפחות איפה שאני למדתי, בעייתי, ועשו אותו הפך ממה שעושים פה בישיבה. פה בישיבה, מה היא ההנחה? שכדאי פעם בשבוע להפגיש את כל בית המדרש, ובואו נדבר ביחד על מה שכולם למדו כל השבוע. נכון? אני לא בא להגיד שהכל פה מושלם, אני רק אגיד שזה יכול להיות אפשרי דבר כזה, רק במקום שההנחה היא שכל אחד אומר על אותו נושא משהו אחר. ואני אמרתי בישיבה שהייתה לה שתת לימוד ברורה, והיה ראש חץ, ראש ישיבה, שכולם פחות או יותר למדו בשיטה שלו. נו, בשיעור כללי, מה ההנחה? כולם, כל השבוע על אותו נושא, כולם אמרו אותו דבר. מה נעשה שיעור כללי על מה שכולם למדו? השיעור כללי הפך להיות במה לשיעור על נושאים אזוטריים בדף. יש איזה תארות בדף? מצוין. היחיד שיודע תארות זה ראש הישיבה. יאללה, הפצצה בתארות. יש זרועים על הדף? עוד יותר טוב, כן? השיעור כללי בדרך כלל הוא לחפש משהו שלא ידרוך על היבלות של הרמים, חוץ משיעור פתיחה. מה היה שיעור פתיחה? בתחילת הזמן, גם שיעור פתיחה הוא לא בזמן הרגיל של שיעור כללי. שיעור כללי ישם הוא יום שלישי אחרי מנחה, אבל שיעור פתיחה הוא יומיים אחרי התחלת הזמן, זה יכול להיות יום שישי בבוקר, זה יכול להיות, לא יודע, ראש שישי הבא, כל הרמים גם באים לשיעור, מה שהם לא עושים בדרך כלל, והראש שישי נותן את השיעור הפתיחה שבו, זה כמו מעין, הוא מכווין את הישיבה, איך ללמוד? את המסכת. הוא נותן קריאת כיוון, מה היסודות, מה הנושאים החשובים. באופן דומה, כדאי להסתכל על סוגיות פתיחה. סוגיות הפתיחה, הן יודעות כבר את כל המסכת. הן יודעות את הסוף. מה הכוונה שהן מאוחרות? זה לא, אני אשתמש בדימוי מהשריון, זה לא ירי בתנועה. אתם יודעים מה זה ירי בתנועה? אתה יורד תוך כדי, הטווח של ירי בתנועה הוא מאוד קצר. מה, כמה אתה יכול לפגוע? אתה לא עומד בעמדה. שיעור פתיחה, אתה עומד בעמדה, ראש אישי ולמד כבר את המסכת, כבר לימד אותה, זה תלוי באיזה גילו, אבל לפעמים הוא לימד אותה כבר חמש פעמים או שש פעמים את כל המסכת, כן? ועכשיו הוא ממרומי הניסיון שלו והידע שלו, מה הוא עושה? הוא רוצה לסלול את הדרך לכולם, הוא כבר יודע את הסוף. ולכן במובן מסוים הוא מחליט בתחילת הדרך של התלמיד, שזה פעם ראשונה שלו, לצייד אותו בצידה לדרך. עכשיו, הצידה לדרך יכול להיות, אם הוא למדן בריסקאי, מושגי יסוד במסכת, לעלות שאלות יסוד, דברים שילוו את הלימוד, זה יכול גם להיות, בוא נספק לו מידע מאוד בסיסי. בוא נלך לרגע לסוגיית בבא קמא, אני אביא אותה כדוגמה. הסוגיה כאילו שואלת, האם תולדותיהן כיוצא בהן. מי שלמד את בבא קמא יודע שעד דף ג' חוץ מלגלות שתולדותיהן בדרך כלל מה? כיוצא בהן שהשאלה לא רצינית, הוא ידע את כל האבות נזיקים, את כל התולדות, הוא קיבל תחמושת עכשיו לכל מסכת בבא קמא. כאילו, דרך השאלה הפחות חשובה, העורך נתן לו מבוא למסכת, נתן לו סקירה של נושאי היסוד שלה. כן, בסוגיית הפתיחה של קידושים, בוא ניקח אותה, עליה הרב ברנדס העריך באותו מאמר. חוץ מזה שהוא יודע אם דרך זה זכר או נקבה, הוא גם יודע בתחילת מסכת קידושין כמה מושגי יסוד. הוא יודע שהאיש לוקח את האישה, הוא יודע שאין האישה לא מתקדשת אלא לרצונה, הוא לומד המון נושאים שהם מסופקים לו, כמו שיעור, איך הוא צריך להיראות, עם קושיה ותירוץ. כן? מי חידש בעולם שאפשר להעביר שיעור בלי קושיה ותירוץ? אתה מוכר את הספרים שלו. אבא שלי חידש בעולם, אפשר להעביר קושיות בלי קושיה ותירוץ, אין קושיות בשיעורים שלו. אבל הוא מנתח, הקושיה המרכזית היא בוא ננתח, כן, מה הסוגיה הזאת. אבל אין לו קושיות בשיעורים, לכן גם זה לא נורא מלהיב, אני אומר את האמת, בתור תלמיד ותיק שלו, כן? כלומר, לא יוצא ברקים שם, יוצא עבודה שיטתית, זה עוצמה של עבודה שיטתית. אצל סבא, אצל הרב, וואו. היה ברקים ורעמים, קולות טובות כמו על הר סיני. היה חושיות, היה מתח, היה קשה להגיד שיש מתח כשאתה מנתח באופן שיטתי, אבל אנשים נמשכים לעוצמה שבשיטתיות. זו עוצמה, זו עוצמה אדירה, אבל היא עוצמה שונה, כן? עכשיו, שיעורי הפתיחה הם, 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 הם בסוג הזה, השאלות הם לא העיקר. הוא, הוא כאילו פותח לנו פתח. אני אומר ככה, מי שהולך לסוגיית מועד קטן, י' ד' ד' ת' ז', הוא בתחילת לימוד אבלות, הוא לא יודע שלמדנו מאז פסח, כן? הוא כבר יודע, תראו מה הוא יודע בסוף המסכת הזאת. השאלה הייתה מנודי מהו, זאת השאלה. כי זו סוגיית נידוי, אבל האמת, הוא יודע את כל ניוגי האבלות, הוא יודע, בואו... אה, יש לי תחרות היום.
זה הוגש את תורנים, אבל מי?
זה ציפור, זה יותר טרי, זה לא שריות,
נכון? אני לא יודע כמה זה
טרי. תאכלו, תאכלו גם אותם. לא, תראו, הוא יודע את כל דיני האבלות, הוא יודע את מקורם, הוא יודע למשל שהאבל אסור בכל מיני דברים, הוא יודע שהאבל חייב במיני דברים. הוא כאילו, כולל, אני חוזר להערה הקודמת, במידה ושאלת הסוגיה היא לא רק שאלה על מה דיני הנידוי, אלא במידה ושאלת הסוגיה היא גם דרך ההשוואה למנודה, בוא נבין כל מיני יסודות של אבלות, הוא למד המון על אבלות בתחילת הדרך, הוא עדיין יש לו המון מוקשים לפרק, למשל, הוא ילמד את הפתיחה של הסוגיה, אבל לא נגע ולותו ברגל, הוא יגיע להמשך הפרק, הוא יבין שזה לא הצרה כל כך פשוטה, כן? הוא יבין את זה. אבל זה מתאפיין ביותו סוגיה פתיחה בכך שהוא מקבץ את הנושאים ומגיש אותם בצורה מסודרת בפתיחת הדרך. כן?
זה רק בסוגיות שמעת
שם סבוריות? כאן אני חושב שאתה רומז לשאלה, ובוא נעשה קצת עבודה ביחד, נלמד גם איך מנתחים, כן? אם סוגיית מועד קטן יודע לדעת את זה, אני סוגיה סבוראית. ברור שלא, היא מלאה ב... רבי יוסף, אביי ורבה. אבל פה, בואו קצת נתבונן בה, ובעצם נראה שיש פה שתי סוגיות. כלומר, אפשר בסוגיה הזאת, בואו קצת נעבוד על כלי הניתוח של, של סוגיה, אפשר להראות שיש בה יסוד רבי יוסף, ויש בה יסוד רחב יותר של הסתמה. בואו, יש לכם את הקובץ ששלחתי? כולם פה... קודם כל אחת המבנה של הסוגיה, המבנה, בואו נאמר כמה דברים על המבנה. יש פה מישהו שגיהץ את הסוגיה הזאת, חבל על הזמן, כן? המבנה הוא אבל X, ומביאים הוכחה לדיני האבל מאיפה? מפסוק, בכולם חוץ מאחד. אבל אינו נגע אבל אותו ברגל שנאמר ושמחת בחגיך. תאמינו לי, זה לא כזה פסוק מוצלח, נכון? יופי, ושמחת בחגיך, so what? אולי אם אתה אבל עליך לא נאמר הציווי הזה, כלומר זה לא כל כך פשוט, כן? ואז המבנה הקלאסי של, כלומר בואו תראו גם את האחרים, אבל אסור בתספורת בדקה אמר לו רחמנה לבני אהרון, כלומר מביאים פסוק, אבל חייב בעטיפת הראש בדקה אמר לרחמנה ליחזקאל ולא תעתה על שפם, אבל אסור להניח תפילין בדקה אמר לרחמנה ליחזקאל. אז זה מבנה שמאוד חוזר על עצמו, זה ממשיך. אבל אסור בשאלת שלום וכאמר לי רחמנה לי חזקאל. אבל אסור בדברי תורה מיד כאמר רחמנה לי חזקאל. אבל אסור בתכבוס הדכתיב הישלח יואב. אבל חייב בקריאה וכאמר לו רחמנה לבני אהרון. אבל חייב בכפיית המיטה. זה היוצא מן הכלל. דתני בר כפרה, כן?
יש משהו שזה הצידוד הראשון שנאמר שזה עברית, אז בקופים...
ברור שיש לזה משמעות, אבל בואו... קודם כל נעבוד, המבנה הוא, יש כמעט אותו פתיח לכל אחד מהדברים, זה פסוקים. בוא נאמר ככה, כשאדם לומד את השלב הראשון בכל חוליה בסוגיה, זו סוגיה עם הרבה חוליות, עם 14 חוליות, בכל חוליה הפתיחה דומה. דין אבלות, יש לך רושם ברור, אני אומר את זה למי שלמד פה כבר כמה שבועות, שהכל מקראי, ככה אתה בטוח, נכון?
יש גם מעבל אינו שלך כבר
אותך. סליחה? למעט בר כפרה עם כפיית המיטה ואבל זה גם דכתיב, אבל אסור עשיית מלאכה דכתיב, אבל אסור ברחיצה דכתיב, נילת הסנדל דכמר לרחמנה ליחזקאל, אבל אסור תשמיש המיטה דכתיב, מה נשאר? אינו משנה דתניא. אוקיי. שניים מתוך 14 זה דתניא, אבל הרושם הברור למי שלמד את הסוגיה הזאת הוא שדיני אבילות מושתתים על בסיס התנ"ך. כן, המקרא חלק יותר טוב, חלק פחות טוב, אפילו יש פה קצת סתירות פנימיות, לא יודע איך שמתם לב. למשל, מה לומדים? תראו, תומה פרשיה בהם למדו. לומדים ארמון מיחזקאל, לומדים חלק מבני אהרון, חלק לומדים האישה התקועית עם יואב, חלק אחד לומדים מדוד עם בת שבע. כמובן, השוני בין החוליות האלה שמעבוד את המקור הוא שביחזקאל ואהרון אמרו להם לא להתאבל, ואילו האישה התקועית עם יואב ודוד עם בת שבע זה תיאור שהתאבלו, נכון? אבל יש פה קצת סתירה פנימית, מה עושים עם יחזקאל? ומחזקאל בדרך כלל מה לומדים? מזה שאמרו לי חזקאל, אתה לא תעשה כך וכך, כנראה שכל האבלים מה עושים? כן עושים את הדבר הזה. ככה לומדים, נכון? זה נכון, חוץ משניים פה. וראשונים פה כמובן ראו הכל, והעירו על זה. בהענק דום, שזה המקור לאיסור שאלת שלום ואיסור של תלמוד תורה, אומרים, היות ואמרו לי חזקאל, הענק דום, כל האבלים הענק דום. רגע, אבל לפי הצורת הלימוד מיחזקאל, מה היינו אמורים להגיד? אם אומרים לך הענק דום, כנראה שכל האבלים, מה צריכים לעשות? הייתם פעם ליד בית אבל של אנשים מתרבות מזרחית? מה עושים שם? צורכים, לא... מה אולי בפשוטו של דברים, הענק דום היה צריך להיות, כל האבלים צועקים. ואתה מה עושה? בידום אהרון, אתה סותם את הפה. גם בידום אהרון זה לכאורה אותו דבר, כן? כלומר, מה מגלים? שהפרשה ביחזקאל מפרקים אותה לשניים. מצד אחד רוב מה שנאמר שאומרים אתה לא תעשה אבל אחרים יעשו, חוץ מהענק דום שזה נאמר לו ככה מתאבלים.
אני חושב שזה היפה
רבשה. בבקשה,
הענק, אל תענק, הענק דום,
דום מיני הענק. בדרך כלל מה עושים וככה אבלים?
נענקים,
נכון. אבל הגמרא פה אומרת אחר, הגמרא אומרת להענק דום זו התנהגות של אבל. האבל הוא בדום, הוא לא מדבר, הוא לא אומר שלום. אז אני מציע שלא ניכנס לזה עדיין לשאלה, אז מה קרה פה? אני רק מאיר שראשונים שמו לב לזה, גם תוספות, גם כדאי להכיר הפירוש הזה על מועד קטן של תלמיד של רב חיל בפריז בשנת הפטירה של הרב קוק ומכון ארי פישל, שלמדו מועד קטן והוציאו לאור כמה וכמה חיבורים מכתבי יד, ואחד מהם זה השיטה הזאת של אחד מבעלי התוספות במאה ה-13 מצרפת. זה פירוש מדהים, המסכת מועד קטן, הוא בהיברו בוקס, אני יכול לשלוח לכם לינק, בסדר? תוכלו להוריד אותו. חומן כאל, הוא שם לב לזה, זאת שאלה, אני רק מצביע, אבל מבחינת כאילו לומד הסוגיה, קודם כל פריסה של כל דיני אבלות, כולל הטענה כאמור על 90% מהחומר שהוא אסמך פסוקים. זו חוליית הפתיחה, נכון? כן, בבקשה.
אנחנו כבר עוסקים בראשון על המוקטן, כאילו כל הנושא של רשי המוקטן.
אז כבר הזכרתי שאני צריך עוד לחפור בזה. מקובל שרשי למועד קטן הוא לא פרי עטו של רשי, וכתב יד הזה שהוא כתב יד ספרדי, שלחתי לכם כבר את הקובץ הזה, גם אותו רטיבי בבוקס, שהוציא אותו לאור אפרים קופפר, שהיה הספרן בספרייה הלאומית, אומרים שזה הרשי. אני ציינתי אז ש... דיאל שרמר כתב איזה מאמר שהוא בודק את זה מחדש, לא הספקתי לעיין, אבל שווה לבדוק, בסדר, אני לא יודע. בכל מקרה, זה נשלח לכם, ומי שצריך נשלח לו עוד פעם. בכל מקרה, אני אומר, זה השלב הראשון. מה השלב הבא בסוגיה? שואלים מנודה מהו? בשלב הבא הוא? מצורה מהו. כשאני מסתכל לרגע על צורת ההתדלנות במנודה ומצורה, קודם כל הם נבדלים האחד מהשני, נכון? הם בנפרד, חוץ מפעם אחת, שהם ביחד. נכון? תסתכלו, שלוש פעמים הם ביחד? אז שלוש פעמים. בוא נראה, בדרך כלל הם נפרדים, בוא נראה ככה, בראשון באבלות הם נפרדים. בתספורת הם ביחד. רואים? זה השני, זה שורה 26. בעטיפת הראש הם נפרדים, בתפילין הם נפרדים. בשאלת שלום הם נפרדים, בדברי תורה הם נפרדים, בתחבוסת הם ביחד, כן? בקריאה הם נפרדים, בכפיית המיטה הם ביחד, בכל השאר הם נפרדים. מה פחות או יותר הסיבה שבדרך כלל הם נפרדים ופה פתאום הם ביחד. אז רואים את זה מאוד יפה כשמסתכלים פשוט בסוגיה. מתי הם ביחד? כשיש אותו מקור לשניהם, כשיש אותו תשמע לשניהם, הם ביחד. כשאין לשניהם אותו תשמע, הם נפרדים. האמת, כשמסתכלים בתשמות, אנחנו מגלים נתון נוסף שמבדיל, לא רק שיש תשמות נפרדות, הם לגמרי שונים האחד מהשני. והאמת היא שיש פה כמה וכמה תמיהות גדולות מאוד על הרעיון, בעיקר של מצורע. אם אני אשאל את עצמי מה דיני המצורע, מאיפה אני יודע אותם? יש פסוקים מפורשים שמתארים איך המצורע צריך להיראות, כן? זה רואים פה, מנודה, אין בתנ"ך תיאור איך מנודה מתנהג, נכון? אבל כשאני פותח פשוט הפסוקים בויקרא, אני שואל את עצמי איך צריך לנהוג מצורע. התורה מתארת את זה בצורה ממש ממש גלויה, כן? כלומר, אין פה איזה חידוש גדול, כן? כלומר, כל ההיבאיות האלה אתה כמעט לא מבין אותם, כן? אני קורא, והצרוע אשר בו הנגע, וגדיו יהיו פרומים, וראשו, זה י"ג מ"ה, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, ותמא תמא יקרא, כל ימי אשר הנגע בו יטמע, תמא הוא, בדד ישב, בחוץ למחנה מרשו. זה פסוק, שני פסוקים ממש יפים. חלק מהאיבאיות של הגמרא, מה התשובה הפשוטה? הפסוק. זה לא איזה גרויס איבאיה, כן? כאילו, עכשיו כאן באים ראשונים, גם זה נמצא בשיטה, נכון? בשיטה של תלמיד רחל מפריז ואחר. הם אומרים, תדעו לכם, זאת הצגה ספרותית. כאילו, הם לא שבאמת לא ידעו את ה... מאוד דומה למה שאמר לך קודם הרב ברנדס. מה, באמת לא ידעו אם מצורע חייב בעטיפת הראש? מה, זה כתוב מפורש בפסוק. גם למנודה, כל התשמות זה בעיקר, מה התשמות של המנודה? ברייתות או בעיקר המשנה המשנה בתענית. שהיא כבר משווה בין אבל לבין מנודה. אבל מצורע, כלומר, אני אגיד את זה בצורה הבאה. אם מישהו למד את החוליה של אבלות ואמר, אין פה אי בעיות, למה אין לי בעיות? כי יש פסוקים, נכון? גם מצורע, בוא נגיד את האמת, אין כל כך מקום לאי בעיות. יש לך פסוקים, אני אגיד יותר חריף, הפסוקים של מצורע יותר ברורים מאשר הפסוקים של אבל. בחלק מהדברים, לא בכל 14. אבל לגבי כל הרשימה הזאת, ממש פרשה מפורשת בתורה שמצווה על המצורע איך הוא צריך להתנהג, אני כמעט אומר את זה בצורה הבאה. מה אנחנו בעצם מגלים? למרות שספרותית הסוגיה לא הציגה את זה ככה, אני בעצם מגלה שמי מבין שלושתם הכי לא ברור מהמקורות מדיניו? המנודה. המצורע, יש לי בניגוד יחסית לחלק מסוים, יש פה מכלול אדיר של 14 דינים, אבל לגבי חלק גדול מסוים מהדינים האלו, אני יודע את התשובה למצורע ישר מהפרשייה. אני מוצא תופעות דומות גם ביחזקאל. מה בעצם אני יכול לומר? שמה שהקדוש ברוך הוא אמר לי, יחזקאל מאוד מזכיר את מה שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה למצורע, או בלשון אחרת. אם אני שואל את עצמי על המדרג, קורא, לומד הסוגיה היום, נגיד, אבל אני יודע, מנודה אני לא יודע, מצורע אני לא יודע. אני חושב שניתוח פשוט של החומרים של הסוגיה, הוא אומר ככה, אבל אני יודע, מצורע אני גם יחסית יודע, או אני לפחות ככה, אני יודע שאבל או מצורע הם יחסית. גם כל אחד בהיר לכשעצמו, וכל אחד מהמה, אני כבר יודע שהם יותר דומים אחד לשני. אתם גם תראו את זה בטבלה פשוטה של סיכום הסוגיה. במהדורה של שוטשטיין עשו טבלה. מי שהכי לא יודעים מי הוא והכי לא ברור אם הוא דומה לאבל, זה מנודה. פשוט לא יודעים, כן?
מנודה זה דרבנן, כי זה חכמים?
גם זה דיון בראשוני, בואו נגיע לזה, נשתדל, נספיק את זה היום, כן? בכלל מאיפה המנודה בא, כן? אם יש פה איזה משהו דורייטה או דרבנן, כן? ואני רק אומר, מבחינת כאילו הסיפור פה, הסיפור הוא שיש דמיון בין מצורע לבין אבל, בעצם החידוש של הסוגיה או השאלה היא בעצם סביב הסוגיה לא בוחרת להציג את זה ככה, הסוגיה בוחרת להציג את זה אחרת, הסוגיה בוחרת להציג את זה כאבל אני יודע, ואני לא יודע לא מנודה ולא מצורע. וגם הסוגיה, מי שיקרא אותה פשוט בעין רגישה, הוא מיד יראה המצורה יותר קרוב לאבל מאשר המנודה, הוא יגלה את זה. וגם למצורה יש מערכת שלמה של מקורות שמלמדים ישירות עליו. שזה בוא נוסיף עוד נתון פילולוגי. אני בקובץ הזה סימנתי גם את כל הופעת השמות של המוראים, שפה רואים נתון מאוד מאוד פשוט. בוא נעשה לעקוב איפה רב יוסף מופיע, או יעקב, בוא נאמר קובי, בוא נאמר את זה קצת אחרת. שאלת קודם, זה סבור ראי או לא? אני יכול לזהות החלקים המוראיים בסוגיה, ואני יכול גם מה לעשות? להצביע שיש בה חלקים בסתמה. אני לא יודע מתי הסתמה, בסדר? אני לא אדוק בתורות של שמה פרידמן שכל הסתמה מאוחר, אבל אני יכול להגיד, יש פה, אפשר לבודד את החוליות שרב יוסף מופיע במפורש מהחוליות האחרות שהוא לא מופיע. עכשיו בואו לדבר נתון כפול שעולה פשוט ממעבר. רב יוסף תמיד מופיע ליד מנודה, אף פעם לא ליד מצורע, אף פעם לא. כן? יכולים לראות את זה בשורה 7, מנודה מה הוא שינוק ברגל, אמר רב יוסף, ואז יש שם דיון שמצטרפים אליו תלמידי רב יוסף, יוסף דור שלישי, מי מצטרפים? אביי ורבא. כן, אני עובר לעטיפת הראש, שורה 37, מנודה מה הוא בעטיפת הראש, מה יש לי פה? רב יוסף עם אביי, נכון? אני ממשיך, אני מנודה מה הוא בשאלת שלום, 54, כן? אז רב יוסף ואביי מדברים על מה כן יש לנו את רב יוסף, איפה הוא מופיע? פעם אחת, שימו לב, אבל האם זה נאמר ישירות על השאלה, או האם מצוין, זה בהקשר של מנודה, אחרי שהסוגיה מביאה ראיה למצורע, היא שואלת למה לא הביאו מזה ראיה למנודה, אז היא מסבירה בשם רב יוסף למה זה לא ראיה למנודה, אבל לשון אחרת, סביב איזה נושא רב יוסף מדבר? מנודה. אני ממשיך, מנודה מה הוא בדברי תורה, אותו דבר, רב יוסף מדבר עליו, כן? מנודה מה הוא בעשיית מלאכה, רב יוסף, כן? מנודה מה הוא ברחיצה, רב יוסף. מנודה מה הוא ביד הסנדל, רב יוסף. מנודה מה הוא בתשמיש המיטה, רב יוסף ואביי, אותו דיאלוג. ופה יש אותה תופעה שרבונה, זה שם קצת אחר בדפוס, ורבונה ברד הרב פירס אומר אותו דבר, שאין ראיה ממנודה. מה שמנודה מה הוא שישלח קורבנותיו, רב יוסף ואביי. מה בעצם אני מגלה פה? נתון מאוד פשוט, רב יוסף אף פעם לא מופיע על המצורה. ואתם יודעים, כל הרובד של המצורה הוא רובד סתמאי, כולו, תסתכלו, כולו סתמאי. ומה זאת, רב יוסף מופיע ברובד המנודה ורק בחלק ממנו, לא בכל אחד מהחוליות הוא מופיע, רק בחלק מהם, מיני בשמונה מהם, תשע,
לא, כולל המנודה.
אוקיי, אבל הוא מופיע רק בחלק מהם, כן? או אולי אנחנו רשאים לומר, אני חוזר לשאלה שהצבתי, מה הסוגיה הזאת? מה היא, סוגיה שעוסקת במנודה או סוגיה שעוסקת באבל? אז אולי התשובה היא שיש פה את שתיהם. רב יוסף עצמו, מה כנראה הסוגיה שלו? המנודה. רב יוסף יודע, פורס לפנינו כמה מדיני האבל, ועל אותם דינים מה הוא שואל? מנודה מה הוא? עכשיו כשבא אביי, ובוא נראה גם מה אחד מהמקורות העיקריים שמשמשים אותו, מה אחד מהמקורות העיקריים שמשמשים את רב יוסף? המשנה בתענית שמשווה בין אבל לנידוי, כשמתארת מה קורה בתעניות שמים, נכון? איך מתנהגים, כן? בא אביי ואומר, אולי ההשוואה בין אבל, הוא בוא נגיד אחרת, הרעיון להשוות בין אבל למנודה הוא מופיע במשנה, הוא לא רעיון שמופיע איפה? לראשונה בדברי רב יוסף. כבר המשנה בתענית מתארת את זה. בוא נראה את המשנה הזאת, כן? הרי מה המשנה אומרת שם בתענית? אני קורא אותה פה מתוך הסוגיה, אבל עדיף לפתוח בתענית. כן? מה בדיוק נאמר שם? והם מתעטפים ויושבים כמנודים וכאבלים עד שירחמו עליהם מן השמיים. כן? להביא אותם יחד, שהם דומים אחד לשני, מופיע כבר במשנה בתענית, כן? ועדיין, מה בא אביי וכל הזמן מאיר לרב יוסף? אולי צריך להביא בין מנודה לשמיים לבין מנודה למי? שבני אדם נידו אותו. או בלשון אחרת, מה בעצם אביי מרמז פה? שהאבל דומה למנודה לשמיים הוא לא דומה למי?
למנודה לאדם.
או בלשון אחרת, נכון הדבר שרב יוסף כנראה מה היה הנושא שהטריד אותו? מנודה. זה הנושא שהטריד אותו. הוא ידע בין אבלות, תביא 8 הלכות באבלות, ושאל את עצמו מה קורה מולם במנודה, כן? בעצם זה סוגיית מנודה. אבל כשהבאי עונה לו ואומר לו, בוא תבדיל בין מנודה לשמיים לבין מנודה סתם, מה בעצם הבאי אמר? אמר אמירה חשובה, אולי גם על מי? לא רק על מנודה, אז אתה לא יודע. על אבל. אם אני שואל את עצמי, מה זה להיות אבל? מה גוזר את דיני האבל? התשובה היא, האבל הוא מנודה לשמיים. הקדוש ברוך הוא נידע אותו. איפה הקדוש ברוך הוא נידע אותו? כשהוא לקח את הקרוב שלו. השמיים, הקדוש ברוך הוא נוטל את הנפשות.
זה כמו בצורה.
אה?
זה כמו בצורה.
עכשיו, אם כבר אתה בא...
לא,
זה לשמיים. יפה, לא. אני חושב שגידון אומר פה דבר מאוד מאוד עמוק, אבל קודם כל נבין, אני אקבל, הדברים ברורים, רב יוסף לא החליט שהוא אומר את כל דיני אבילות. הוא נאמר את זה בצורה הבאה, ברור שמי החליט להפוך את זה לסוגיה, בוא נביא לך, כל דיני אבילות ככה נגעץ אותם, זה החלטה של הסתמה. כלומר, אפשר להגיד, שאלנו מה הסוגיה, ואני חוזר, רב יוסף הסוגיה שלו, הוא ניסה להבין את דיני המנודה. הסיבה שהוא צריך להביא את דיני המנודה הוא שאין מקורות ברורים על דיני המנודה. למה הוא לא התלבט בדיני המצורה? אני חושב שהתשובה היא ברורה. למה הוא לא התלבט? למה? זה די כתוב, כן? וכנראה רב יוסף זה לא העסיק אותו. זה לא העסיק אותו. מה העסיק את רב יוסף? דיני המנודה, זה מה שהעסיק אותו. למה? כי אם את לא יודעים מה הם. תראו את הסיכום של הסוגיה בטבלה. רוב ההלכות, ספק, לא יודעים. לא יודעים, אין ראיות, אנחנו באמת לא יודעים. למה? כי ברגע שהבא יכניס את החילוק שלו הלכו כמעט כל הראיות. הדרך היחידה לדעת את דיני המצור, המנודה, או דרך השוואה לאבל, אבל אם אתה לוקח את ההשוואה אני באמת לא יודע. אבל זה היה הסוגיה הרב יוספית, זה סוגיה של פרק חטיבה ראשונה של פרק שלישי, כן? ליד משנה של מנודה בחטיבה שתעסוק במנודה, מה נעשים את הסוגיה שעוסקת במנודה? אבל בצידו יש רובד רחב יותר שהרחיב את הסוגיה, והוא עשה שני מהלכים. מהלך ראשון הוא החליט, חבר'ה בואו נביא את כל דיני האבל, ובזה בעצם מה הוא עשה? הפך אותו למעין סוגיית פתיחה לאבילות. בוא עכשיו אני אגיד לך את כל הדינים, כלומר יוסף שאל רק על 8, בוא נשאל על יותר, כן? בוא נשאל על כולם, בוא נאסוף את כל מערכות הדינים. ושנית הוא החליט להוסיף לתמונה את המצורה, וכאן כמובן השאלה היא מה המצורה תורם. וכאן אני רוצה לחזור למה שנאמר קודם, להערה של גדעון. אני לא חושב שבאמת היה לו יותר מיני ספקות על מצורה. אני חוזר לטענה של הראשונים שזה הצגה ספרותית, כן? אני אקריא לכם אחד שאומר את זה כדי שתרגישו את הדברים. ועל השאלה של שנייה, נעתי על שפה, הנה טוב, לנוח שנייה נמצא את זה, הנה אני קורא לכם תשמע ועל שפם יעתה. זה באמת, זה תשמע מדהים. פסוק בתורה. תשמע ועל שפם יעתה. מקרא מלא הייתה. ככה הוא אומר, תמיד רבי יחיא מפריז. ובדינו דלא יבאי, אלא מבאי העם. מה, צריך לשאול שאלה כזאת? דזיל קרי ברבו. אלא, אגב, אחריני דנקה צ'יטפי וכולו אחי. ובלשון אחרת זה השגה ספרותית. זה קושייה מזויפת. לא באמת לא ידעו. או בלשון אחרת, כשהוסיפו את רובד המצורה, רב יוסף ששאל על המנודה הוא באמת לא ידע, ואני אומר לכם גם אחרי הסוגיה הוא לא יודע. לא כך יודעים. לא כך יודעים, אז מי הוא מנודה? המצורה כן ידעו. אז כשהוסיפו את המצורה כרובד נוסף בסוגיה, דומני שהכיוון צריך את הכיוון של גדעון. לא הוסיפו את המצורה בשביל ללמוד את דיני המצורע, אלא בעיקר הוסיף אותם מצורע כדי לחדד באמצעותו את מי? את האבל. כי אם אני שואל את עצמי למי אני אשווה את האבל יותר, למנודה או למצורע, התשובה היא למצורע. גם לא קשה להסביר למה אני, כלומר שכל זה גדעון אמר, אולי מוכבה בלשונו של אביי, שמה היה? מנודה לשמיים שאני, אני אומר את זה גם בצורה אחרת, עיקרה של הצרת היא סוג של מוות. מה זה צרת? אחד מהדברים שמאוד בולטים בצרת זה הלובן מול הדבימות. וגם כשהמצורע מתאר, אז מה הוא צריך להביא? שתי ציפורים חיות, שמה הוא עושה איתם?
עם אדם.
עם אדם. כל הנושא הזה של הצרת, הלובן מול האדום, הוא באיזשהו מקום שפה של מוות מול חיים. מוצרת זה סוג של מוות של איברים בגופו של האדם, שבעצם כשהתורה עוסקת בדיני המצורע, היא במובן מסוים, זה סוג של אבלות, כמעט הייתי אומר, המצורע מתאבל על עצמו. אז בדרך כלל אדם מת, הוא לא יכול לתאבל עצמו, אז הוא הקרובים. מצורע זה, האדם מת, אבל הוא עוד לא שם. מוציאים אותו מהחברה, הוא צריך לנהוג, עוד לא ניסינו לפענח את הקודים של הניהוגים האלה, כן? אבל הוא, יש דמיון מושגי מאוד מאוד גדול בין המצורע לבין האבל, כלומר המצורע הוא סוג של מנודה לשמיים. וכאן בעצם מה שהייתי אומר עולה מהסוגיה הזאת הוא שהיא לא רק מבררת את דיני המנודה, אלא היא בעצם באמצעות ההשוואות גם מבררת את דיני לא את דיני האבל כמו את המשמעות של דיני האבל. וזה בעיקר עולה כשאנחנו משווים בין דברים כדי ללמוד. כלל גדול זה לא רק במה שדומה, אלא בעיקר במה ששונה. תראו, הכי קל היה עם הסוגיה הזאת, מה הייתה אומרת? אם אנחנו מסכים למגמות שלה, מה היא מנסה לעשות, כן? הכי קל היה שהיינו אומרים וואלה הכל דומה וזהו, כן? נכון? ומה לעשות שזה לא ככה, לא סתם שזה לא ככה, על מי זה לא ככה? על הראשון. אבל בלשון אחרת, על ההתחלה, אם אני אשאל את עצמי, מה המפגש הראשון של לומד דף יומי עם הסוגיה הזאת, מה הדבר הראשון שהוא יודע? שהאבל שונה מ... מנודה ומצורע. זה מה שהוא יודע. למה? כי איך הפתיחה של הסוגיה? אבל אינו נוהג אבל אותו ברגל, לעומת זאת, מנודה. הגמרא שואלת מהו, אבל היא מתלבטת, אבל על מצורע מה היא יודעת להגיד? שמע מינה נוהג צרעתו ברגל שמע מינה. כלומר, כמעט הייתי אומר, אני עכשיו ניתחתי איתכם את הסוגיה, כולם היה נראה שהם מסכימים. מה יוריד לכם בלוק על הראש, אז שעה קשה אחרי המצורע, בסדר. אבל תראו מה, אני אומר לכם, תראו, אם המצורע דומה למישהו, אם האבל דומה למישהו, זה יותר למצורע מאשר לה. מה קורה בפתיחת הסוגיה? למצורע הוא בטוח לא דומה, ולמנודה אנחנו לא יודעים, אפשר ספק, נכון? אז מי יותר דומה למי? אני רואה שהמצורע בטח לא דומה לאבל. אתה ממשיך את הסוגיה, מה אתה מגלה? שזה לא ככה. כן, ופה בעצם מה אנחנו מגיעים? אנחנו מגיעים בסוגיה הזאת ליכולת לייצר הבחנות שהן דקה מן הדקה. למה אני מתכוון? כשאתה לוקח דברים דומים, אז מה אתה יכול לעשות? באמצעותם להעמיק את חקר ההבדלים. כן? זה כלל גדול, כן? אני לא יכול להבדיל בין שני דברים שהם שונים. אני מבדיל בין שני דברים שהם דומים. בזכות הדמיון אני יכול להעמיק את הייחוד של כל אחד מהם, דווקא כי הם דומים. למי שמתעניין קצת ברעיון הזה, הרב הוטנר בפחד יצחק מדבר על זה הרבה, גם בקרח של פורים וגם בקרח שדומה לפורים, שזה יום כיפור, כן? ושניהם הוא מדבר על הגורל של שני הסעירים, ששני הסעירים צריכים להיות שווים בקומה, במראה ובדמים. דווקא כשהם דומים, אז מה אני עכשיו יכול לשאול? אז מה ההבדל בין ללכת לאשם לבין ללכת לעזאזל? כי אם אחד היה גבוה ואחד היה נמוך, אז מה היו אומרים לי? עזאזל הוא הגובה קובע, כן? לא, זה אותו דבר. עכשיו, הוא מדבר שם הרבה מאוד על ההבחנה בין יעקב לעשיו, שהם בעיניו כמו שני הסעירים. הוא אומר, דווקא כי הם אחים, אז מה אני יכול לעשות? להבחין ביניהם. כי אם אחד היה גבוה ואחד היה נמוך, אחד היה... אז זה אומר, טוב, זה ההבדל, כן? כמו שאם אני רוצה להבדיל, כן? ולשאול על קבוצת ספורט מסוימת, לדעת מה הרמה שלה, כן? אז למי אני אשווה אותה? לקבוצה שמשחקת אותו משחק, כן? אני רוצה לדעת אם קבוצת כדורסל מסוימת היא קבוצה טובה או לא. אם אני אשווה אותה לקבוצת כדוריד, לא נדע כלום. אבל אם אני אקח עוד קבוצת כדורסל, ואז מה אני אבדוק? נתונים סטטיסטיים, אני אתחיל לראות איזה שחקן יש לו יותר אסיסטים, איזה שחקן יש לו יותר סלים, מי יותר תוקח ריבאונדים, מי... עכשיו אני יודע, מי שחקן כדורסל יותר טוב, כן? היסוד הזה הוא יסוד, הוא יסוד פשוט, ואיזשהו מקום הסוגיה הזאת מקיימת אותה. כלומר, הסוגיה הזאת בראשיתה אומרת לך, היא כאילו מתכנת אותך, שהמצורע והאבל הם לא אותו דבר, אבל בהמשך הסוגיה, מה אתה מגלה? שבעצם הם יותר קרובים מאשר המנודה, כן? ובלשון אחרת, ההשוואה המשולשת הזאת כאילו מחייבת את הלומד לתת לעצמו דין בחשבון. כלומר, מצד אחד, מה הוא יגיד לעצמו? יש פה מנודים לשמיים מול מנודה לבני אדם. והוא יגיד, כן, יש צד דמיון חזק בין האבל לבין המצורע, כי גם האבל וגם המצורע הוא סוג של מנודה לשמיים. מצד שני, הוא אומר לעצמו, זה לא אותו חוויה, זה לא אותו דבר. אני גם יכול להגיד לכם בצורה פשוטה כבר, במה זה לא אותו דבר. כולם צריכים למות, לא כולם צריכים להיות מצורעים. ובלשון אחרת, אם אני שואל את עצמי לפשר ההשוואה בין התופעות, מצד אחד יש דמיון בין התופעות, מצד שני, התופעה של הצרת, היא אומרת דברים שלא אומרת, האבילות לא אומרת. אדם יכול להתאבל על מישהו שמת כדרך כל הארץ. זה לא אומר עליו שנידו אותו, כן? זה, איך אמר, אומרים שם, הספיד אותם הארי ברב, שהוא נפטר בצפת במאה ה-16, אמרו, האדם הזה נקי מהבונות, למה הוא מת? אז אמרו כך, וכי יהיה ואיש חטא משפט מוות ואומת, אם תראה בן אדם שמת ואין לך מושג, למה? ותלית אותו על עץ. תגיד שהוא מת בגלל חטא עץ הדעת, כי בני אדם צריכים למות. לכן הוא מת. כך אמרו עליו, אמרי ברב מת בגלל בני אדם, זה כמו מצורע. מצד אחד אתה יכול להגיד, כן, בא דודי, ירד לגנו, לקח לי את הקרוב, והוא איתן לנו סתירה, כמו חוויית האבילות, חוויית נידוי. השמיים נידו אותך. מצד שני, זה לא לגמרי אותו דבר. עכשיו בוא, על רקע זה, ננסה לראות באמת את הנקודה המכונית שהיא התחלת הסוגיה. היא בעצם החוליה כמעט הכי מרתקת במובן הזה. מה באמת הסיפור הזה של רגל, איך הסוגיה הזאת מציגה אותה?
הרב, למה מצורע דווקא מנודה לשמיים?
למה מה?
למה מצורע מנודה לשמיים ולא גם לאדם? כתוב עליו בדעת יושב, הוא מנודה.
כן, אבל השאלה היא מי נידע אותו, כן? מי נידע אותו?
השאלה היא לנהוגים.
כשבני אדם מנדים, אנחנו מכירים בעיקר בזר הגדול, כן? כולם מכירים, מנדים אותו, כן? ובוא, הבן אדם חוטף מכת טבע. עכשיו, חז"ל אמרו לנו, לימדו אותנו, והכל חוזר ברמה בכל טומאת צרה. זה קשור דרך אגב לפרשת שבוע. מרים, כן, בצורת כשלג, כן? שזה קשור בכל מיני חטאים וכו', כן? אבל מדבר אחד בסיסי, השמיים התערבו פה. הסיפור הזה של מרים, הם מדברים עם משה ואהרון, הקדוש ברוך הוא התערב, כן? זה משהו אחר לגמרי.
זה מבחינת מי שמנידע, אבל מבחינת הניהוגים.
הבנתי.
מבחינת הניהוגים, טוב, כנראה שיש לו ניהוגים שהם יותר קרובים למנודה לאדם. הוא היחיד שיש לו בדד ישב, שהוא צריך להתרחק עם אנשים אחרים. הבעיה החברתית נמצאת יותר אצלו מאשר אצל אחר.
זה נכון, זה נכון. אז בואו נבדוק את זה עם הרגל. בואו נתחיל, נראה מה נספיק, כן? אז קודם כל, הסוגיה הזאת, כמו שמישהו פה שם לב קודם, מי זה היה עם העברית והרמית? קובי, אתה?
לא.
מי אמר את זה? יופי, כן. אז בואו נראה, אבל אינו נוהג אבל אותו ברגל שאמר ושמחת בחגיך, כבר יערתי, זה לא כל כך ברור איך הפסוק הזה בהכרח מלמד שאבל לא נוהג אבלות ברגל. כתוב שצריך לשמוח ברגל, אבל... וכאן הגמרא עוברת ל... ארמית, שזה אחד מהסימנים שאוהבים להביא, שמבחינים בין רבדים בסוגיה, זה מעברי שפה, כן? היא מסבירה, היא אבילות למעיקרה הוא, כלומר היא מדובר שהאבילות התחילה לפני הרגל, שזה בעצם המשנה בהמשך הפרק, נכון? שבטלה גזירת שיבה, אז מה ההסבר שהיא נותנת? ההסבר קצת מפתיע, תראו מה ההסבר מדגיש. את יעשה דרבים ודחי יעשה דיחיד. זה מוצג כשיקולים של יחיד מול מול רבים. שמח, כנראה שבשמחת בחגיך זה אבילו דה זה הסדר רבים, כן, תודה, זה הסדר רבים. ואילו העשה של אבילות, שהסוגיה לא אמרה מהו, יש פה פער עצום בין הרשי הנתפס לבין הרשי במהדורת קופפר. הרשי הנתפס אומר, זה הפסוק, עשי לך אבל יחיד. הרשי פה של קופפר אומר שזה בנוי על יחזקאל. הוא כותב, אני מקריא לכם, דקאמר רחמן, עשה די יחיד, דקאמר רחמן על יחזקאל, להענק דום, התענח ודום כאבל. או מילים אחרות, המילים הם השיח ש... בין הבריות, כשאומרים לאדם הענק דום, תהיה בודד. וזה אנחנו רואים, אתה נבדל מאחרים. זה חוויה של שוני. אני לא כמו כולם. אני הולך ברחוב, האחרים הם שונים ממני, כן? ובכל מקרה, הלשון הזאת, עשה מול עשה, הוא מן צליל של, ככה נשמע, דורייתא מול דורייתא, אבל מה שכאילו מודגש בגמרא הוא הרבים מול היחיד, ושמחת בחגיך, אני אומר את זה בצורה הבאה, שמחת החג צריכה להיות. זה לא חוויה פרטית של אנשים, אלא זה אווירה ברחוב. ויום העצמאות זה אווירה ברחוב.
שמחת זה מנוסר
ראשון יחיד. אז פה צריך לקרוא את כל הפסוק, ידידי עמיחי. מה כתוב בהמשך הפסוק, ושמחת בחגיך? חבל שהשיר לא שר את זה. אתה, הוא, הוא וי. ותמשיך. אני אקריא לכם, בסדר? שלא תגידו שאני עובד.
אתה אורן חליטך, ההבדחה למתתך, הלוי הגר, היתום המנה אשר בישרך.
אשר בקרבך כתוב אצלי בדברים תת זין אתה קורא? הנה, אתם רואים? זה הכוונה, עשה סדר רבים. לומר, תודה ואילו, זה עשה די אחי. אוקיי, הלאה.
אני חושב שיש פה רשימה דומה לרשימה של הקוראים לאבנות. דומה במשהו.
דומה במשהו, כן. מה בעצם הבנת מהסוגיה היום? השאלה מה זה נקרא להיות דומה, נכון? בסדר. הלאה. ויה ולו דהשתה, כלומר, שהוא מת מתי? אז כאן יש האמת בראשונים כמה גרסאות, אבל כאן הרי בניגוד למקרה הקודם, שהאבילות התחילה קודם, אז מי יחדול אותו? פה השאלה היא אם נתחיל, הרגל כבר נכנס, כן? אז כאן אומרים, לא את יעשה די יחיד, בדרך יעשה די רבים. זה מתואר בכיוון הפוך. כן? כמו לא יבוא העשה של היחיד, והתחת, תעשה של הרבים שכבר התחיל. אבל רק בחד שפת הסוגיה, הכל זה יחיד מול רבים. אז הסוגיה שואלת, כן? מנודה מהו שינהוג נידויו ברגל, והיא לא פושטת. ואז היא שואלת, מצורה מהו שינהיג צרעתו ברגל, והיא פושטת. כן, מה היא פושטת? אני קורא את הפשיטות של רבה לצורך הדיון עכשיו. תשמע והצרוע לרבות כהן גדול, והכהן גדול בכל השנה כולה כרגל לחולי על מדמי, דתנן כהן גדול מקריב עונן ואינו אוכל. שמע מן הנוהג צערתו ברגל שמע מן. ופה הראשונים שאלו את עצמם שאלה מאוד פשוטה, בעיקר על המצורע וגם על המנודה. לכאורה, אם ניקח את קו ההסבר של הסוגיה, של אתי יעשה די רבים ודח יעשה די יחיד, למה לא נאמר אותו דבר על המצורע והמנודה? מה הסיפור של הסוגיה הזאת? הרי ההסבר שהסוגיה מנפקת בראשיתה, לכאורה תקף לגמרי גם למנודה וגם למצורע. אני אגיד את זה אחרת. הצגתי קודם את הסוגיה הזאת, אם הסוגיה הזאת משווה ביניהם, רוצה ללמד אותי משהו מכוח ההשוואה. לכאורה, יכולתי באופן עצמאי, בלי להשוות בין מנודה למצורע לאבל, להפעיל את אותה לוגיקה על שלושתם, בלי שהם יהיו דומים. מצורע זה עשה די יחיד, מנודה זה עשה די יחיד, על כל אחד אני אגיד, דומים לא דומים, מה אכפת לי? מה בעצם עולה בסוגיה? לא רק ש... אני מבחין ביניהם, אלא לכאורה לא ברור מה קרה לעשה די יחיד. כן? וכאן יש בראשונים כמה דרכים לענות על זה. כן, צריך כמובן בנפרד דירות מנודה, ובנפרד דירות דירות מצורע. כן, בבקשה. מה זה? אז כאן אני כבר אגיד לכם מבחינה אפריורית, בסדר? מה שקרה בראשונים זה כמו משוואה מתמטית. המשוואה אומרת הסדר רבים דוחה הסדר יחיד, אז חלק מהראשונים יגידו שאצל המנודה ומצורע אולי רק על אחד מהם, אבל אופציה אחת היא להגיד זה הסדר רבים מול הסדר רבים. ובלשון אחרת, לנדות בן אדם זה, או מצורע זה לא כמו אבל, זה משהו אחר. מה נשיג בדבר הזה?
נחזור לשאלה, האם הסוגיה כאן תלמד אותי עם ככה להבחנה בין אבל לבין, אני אלמד יותר על טיב האבל כשאני אבחין בינו לבין אחרים. האפשרות שנייה היא להגיד שזה לא עשה אלא לב, יש גם מי שיגיד את זה, זה כבר לא עשה מול עשה, זה שפה אחרת. ואפשרות שלישית תהיה להגיד שהשמחת בחגיך אצלו זה לא עשה די רבים, אלא אצלו זה הופך להיות עשה די יחיד, זה יחיד מול יחיד. אבל אני צריך לשבור את המשוואה המתמטית, כן? וכאן בואו נראה את הדברים, כן, בבקשה, מה שנספיק.
יש עוד דרך להפריד ביניהם בגלל שאיך הם עומדים מול רבים, כל אחד ואחד
נכון? נכון, נכון, זה בדיוק הכיוון הזה. תראו מה אומרים תוספות. ומהו שינוג נידויו ברגל? ויקשה הרב, הלקה אלא עשה ונחה דוחה עשה. ואפילו עשה לקה, אלא עזרה גזר כדי לקמן. ובכלל כל נידוי, הוא לא עשה די יחיד, הוא דרבנן. ועליו קושיי, דן עידוי דחי לב דמקלל חברו, דעיקה לב. ושמה מסותה ילפינן. זה נימוק ראשון. כלומר, איך הם מנמקים את זה? שנידוי דחי לב דמקלל חברו, דעיקה לב, ושמה מסותה ילפינן, אז הם מנסים להפוך אותו מסותה לעשה מאוד מאוד חזק, כן? ואז מה הם אומרים? בעוד, כיוון שעבר על דברי הדיינים, הרי יש כאן עשה דרבים. או בלשון אחרת, יש פה אינטרס ציבורי, מה לעשות למנודה? להראות לכולם, בואו נאמר את זה בצורה פשוטה, על מה מנדים, כן? תיקחו את הבלזר הגדול, למה נידו אותו? מה כל כך נורא שהוא חושב שתנור של הכנאי הוא שואל תור? אז מה? אז מה? זה לא מה שמפריע לנו, לא אכפת לנו מתנו את האורות המן, זה לא שלא אכפת לנו, לא על זה מנדים. הוא מערער על המבנה החברתי. כלומר, בבית המדרש יש כללים. אם בן אדם מקובל עליו הכללים והוא חושב אחרת, מה הבעיה? אם אתה מערער על הכללים, אני אגיד לכם מה עושים בתנך לזקן ההורה? הורגים אותו. כך כתוב בתורה. פה לא הורגים, מנדים, אבל נידוי זה סוג של מוות, זה מוות חברתי. כי אתה מאיים על הכללים. עכשיו כאן באים תוספות ואומרים אבל לא מאיים על הכללים, המנודה מאיים על הכללים. זה ההסבר של תוספות. בתוספות ראש, ואני אקריא לכם מה כתוב, רק שאני אמצא את זה מהר, אולי נמשיך בזה פעם הבאה, בואו מהר נמצא את זה. התוספות ראש אומר הנה, אני לא מוציא פה כלום. איפה תמיד הביניכם בפרים? הוא שואל את השאלה פעמיים, גם המנודה וגם המצורע. אז הוא אומר ככה, הנה מנודה, הוא אומר ככה: ואף אגב דעסיקנה גבי אבל דעה ויעשה דידי דאורייתא כדפרישית, אפילו אחי לא דח יעשה דמועד, ומן הדינה ונן למימר דכל שכן דעשה דמנודה שאינו אלא דרבנן, דלא דח יעשה דמועד ואינו נוהג ברגל. ניו, מבאי אלי משום דשם החכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, ועוד דכיוון דמנודה על עסקי איסור נידו שעובר על דברי חכמים, לכן ניחלו לרבנן שיתזלזל בפני הרבים אפילו במועד, דוודאי נוהג בנידויו ברגל, והסיקנה דוודאי נוהג בנידויו ברגל, ואף אגב דשכחנה מילי טובה לקמן בשמייטי דנהיגי באבל, ולא נהגי חומרי ובמנודה כגון איסור תלמוד תורה ועשיית מלאכה או קריאת בגדים, וגם גם השכחנה ממילי דחמיר במנודה תמי באבל גונשי בארבע עמותיו. אני אתרגם את מה שהוא אומר. מצד אחד הוא אומר שמעין דברי התוספות שניחה לרבנן שיזלזל בפני הרבים כי הוא מאיים על הרבים, אבל הוא בעצם אומר פה דבר מאוד אחר. הוא אומר, אתה לומד את הסוגיה, מה אתה מגלה? שלגבי רגל אין אבלות ברגל, אבל יש נידוי ברגל. לגבי הרבה דינים אחרים אבל אסור בהם והמנודה, או בלשון אחרת, מה אתה בעצם לומד? שזה כבר לא העניין של חמור וקל, זה עניין של, בוא נהיה בריסקאים, של אופי שונה. המנודה שונה פשוט מהאבל. במצב אחד אני אומר לכם, עצם הרצון להשוות, מה מגלה על נקודת?
דמיון.
מצד שני, עצם הגילוי שיש מערכות שונות של דינים, מה הוא מגלה?
הוא מגלה על השוני. זה לא עניין של חמור או קל, זה עניין של שונה. יכול להיות שיש דברים שמתאימים יותר למנודה ודברים שמתאימים יותר לאבל, כן? רק נראה מה הוא כותב על מצורה. על מצורה הוא כותב ככה, אני מקריא: מצורה מהו שינהוג מצערתו ברגל, וכמה נקמן בשמייטין זה מצורה אסור בתכבוסת, ובכל אני לא מצער אלא מדרבנן. ולאחי מי בא אליהם יאמרים נעתי עשה דרבים ודחי לי עשה די יחיד, שזה כמו אבל, או דילמה, בוא נשמע את הצד השני, למה היה ספק? כיוון זה לא מקיים בכך שמחת הרגל, דעה מחייב בפריאה ופרימה ובעטיפת שפה, ואסור לבוא אל המחנה ולשמח עם האחרים, בכל אני דורה התענינו, ופשיט לי, זה בכל אני מקרא מלא דיבר הכתוב, לא שנה מועד ולא שנה חול, וכיוון דקנו לא מצי להוקמי שמחת הרגל לא מבט אמיני, אפילו חד המקולמי, זה מחייב בכל השעתה. אני רואה בגלל השעה שאין לנו זמן להסביר, ומה שכן אני מבקש לפעם הבאה, בסדר? יש לכם יותר מדויק את ההסברים של הראשונים לחידה הזאת, כי פה נמצא הלב בעצם של של העניין. בתוך ההבדל הראשון יהיה הלב של העניין. אם הם שונים, אז מה טיב השוני? מה היה בכלל, מה עולה כאן, כן? אז אני חוזר, אני אתן לכם עוד פעם לעיין בדברי הרחל מפריז, יש דברים מעניינים בתוספות ראש, שכמובן מי הגמרה הוסיפה כאן במצורה צלע נוספת לכל הדיון הזה? את כהן גדול, שגם אותו מה אני צריך לברר? איך הוא הצליח, מה לעשות? איך הוא הצליח להיכנס פה? כן, איך הכהן הגדול נכנס? מה טיב הדין של הכהן הגדול? הגמרא אומרת הוא כמו מצורע, כן? רגל, סליחה, הוא כמו כהן גדול, כן? למה הגמרא, בעצם כמעט הייתי אומר, הגמרא אומרת לנו ככה: רגל, אבל הוא לא כמו מצורע, הוא לא כמו נידוי, אבל האמת אבל מאוד מזכיר לי כהן גדול. זה בעצם מה שהיא אומרת, כאילו מכניסה דמות רביעית. מה היא רוצה? עכשיו, אז אני אתן לך פה כמה דגשים בראשונים. יש על הסוגיה הזאת ניתוח ארוך של סבי הרב בשיעורים לזכר רב אמרי, שם שיעור בעניין אבלות, רובו על הסוגיה הזאת. זה גם נמצא בתמצית, אני אשלח לך את זה ב-PDF. וביקשתם משם הערה 19, נמצא שם תמצית השיעור. שם הוא כותב את היסודות שמנחים אותו. ומה שאני מציע שנעשה בתוך סוגיית הפתיחה, זו הזדמנות שלנו לתת בתחילת הדרך מבט כולל על הניוגי האבלות. כלומר, לא ניכנס עכשיו לכל אחד מהם ביון, כן? זה לא יצא פיחית בדבש, אבל כן, ננסות למפות למה הם נוגעים, האם אנחנו נוכל להסביר לעצמנו איפה דיני האבלות באים לידי ביטוי דרך ההשוואה למנודה ומצורה, מה יש באחרים, מה אין באחרים, מה מתייחד באבל. בסדר, זה בעזרת השם ליום חמישי, ואז אנחנו נעבור בשבוע הבא, נתחיל ללמוד את הסוגיות מיוטט ואילך, פשוט דין דין. תודה.